במדרש יודע שהם אמת תמימים, כשם שהם תמימים, כך שנותיהם תמימים. יש הרבה עיסוק בסיפור הזה של חיי שרה. גם בפסוק עצמו אפשר לראות, והיו חיי שרה, 100 שנה ו-20 שנה ו-7 שנים, שני חיי שרה. כמה פעמים הפסוק חוזר על עצמו, על המילים חיים, על המילים שנים, ועל ימי, כאילו הפסוק מאוד מאוד מעריך ומרחיב בעיסוק בימים, בזמנים האלו. ואת השפת אמת זה מעורר לדבר על מידת ההשתוות. ורשי פירש, שני חיי שרה כולם שווים לטובה. והוא מידת ההשתוות שכתב בספר חובת הלבבות. והוא מעלה גדולה להיות אדם עומד בתמימותו בכל מה שעובר עליו. מה זה מידת ההשתוות, אתם יודעים? להשוות רצונך לרצון השם, נכון. אבל יש לזה תיאור יותר מדויק. מידת ההשתוות היא מידה מאוד מאוד נישאה מאוד, אני יודע איך לקרוא לזה, עמוקה מאוד, ויש על זה גם אצל הבעל שם טוב, בצוואת רבי ישראל בעל שם טוב, וגם יש פסקה באורות הקודש, מידת ההשתוות, וגם הוא מדבר עליה כאן. מידת ההשתוות זה שאדם אין לו שום נפקמינה, האם באים עליו זמנים טובים או זמנים לא טובים. העיקר שאת השם יתברך. הוא אמר, אין, זה בכלל לא משחק אצלו משחקים, האם זה היה טוב. הייתה עבודת השם. היה בזמן הזה, מה אכפת לי אם זה מלמעלה או מלמטה, או השתוות גמורה. זה שווה לי כמו זה. אני אתן לכם כמה דוגמאות למידה הזאת, לדוגמה. במלחמה, בסדר? אז יש אדם שהוא, נגיד, מ"פ, בסדר? מ"פ טנקים, מוביל פלוגה. פתאום הטנק שלו נפגע, והוא קופץ מן הטנק, אז מה עכשיו? אני יכול להגיד, או שאני מ"פ, לזה הוכשרתי, או שאם לא, אז אני מחכה. הוא יכול להגיד, אני, יש לי מידת ההשתוות. עכשיו, התפקיד שלי זה להיות חלק מהמאמץ המלחמתי, כרגע הייתי מפה, יש לי, הטנק שלי נפגע, קופץ לטנק הקרוב, מה חסר נהג, הוא נהיה נהג. מידת ההשתוות, עם הדרגות וכל זה, כן, אני מוכן להיות נהג. זה הדוגמה למידת ההשתוות. אדם, יש דברים ש... או, אני אתן דוגמה נוספת. הקדוש ברוך הוא צריך בעולם שליחים, כל מיני שליחים. יש שליחים שנגזר עליהם להיות עשירים. עשירים, הם צריכים להיות הקופאים של הקדוש ברוך הוא בעולם הזה. לשמור על הכסף, לחלק אותו לעניים, שיהיה קופאים. ויש כאלה שהקדוש ברוך הוא גזר עליהם להיות מה? עניים. הם בזכותם יהיה חסד בעולם, תהיה צדקה, תהיה נתינה. כל אחד עם השליחות שלו. טוב, מה יותר מתאים אבל? כל אחד אומר, אני רוצה ללכת למחלקה של העשירים. אבל מי שיש לו מידת ההשתוות, הוא אומר, אני רוצה לעבוד את השם יתברך. אם זה על ידי עושר, מצוין. אם זה על ידי עוני, גם מצוין. והוא גם מבין שאם הוא יגיע למקום שהוא לא שייך אליו, אז זה לא יהיה אותו. אז זו מידת ההשתוות. למרות שכולם בחוץ, ברחוב, אומרים, וואי, זה עשיר, תראו כמה כסף יש לו, וכולם מרחמים על העני. אבל מי שהגיע למידת ההשתוות, הוא יודע להגיד, מה, לא משנה לי, אומרים, לא אומרים, מה נחשב, מה נחשב. זה שייך אל השם יתברך, זה עבודת השם. שווה לי זה כמו זה. זאת מידה מאוד קשה, אני יכול לדבר עליה, לתאר אותה, אבל היא קשה מאוד להגיע אליה. שאדם אין לו שום נפקמינה אם הוא טבח או רמטכ"ל, לצורך העניין, מה זה משנה, אני לא פה שם. הוא יכול, זה לא שהוא לא יכול, הוא יכול להיות רמטכ"ל, הוא אומר, אני צריך טבח, אני אהיה טבח. חסר גלגל, אני גלגל. מידת ההשתוות, אני חושב, אתם יודעים איפה אפשר היה לראות אותה? בעולים של העלייה הראשונה והשנייה, אנשים משכילים. משכילים, דוקטורים, למוזיקה. עזבו את הכל, באו כאן לארץ להיות חקלאים. מידת ההשתוות, זה מה שצריך. אבל כל ה... מה אתה עושה עם כל... זה יותר נחשב להיות... כן, כן, מידת ההשתוות זה מידה בנפש, זה לא מידה... זה מידה בנפש. אז השפת האמת אומר ששרה היה לה, על מה ש... על בסיס מה שרשי אומר, ורשי פירש שני חיי שרה, כולם שווים לטובה. אנחנו מבינים שהיה לה מגיל 0 עד גיל 127, רק חיים טובים. היה לה הורים מקסימים, וגידלו אותה בבית מקסים, ובגיל צעיר התחתנה עם אברהם, כזה חתן, מי לא חולם על כזה חתן, והכל היה בסדר. אנחנו קצת מבינים שזה לא יכול להיות תיאור מדויק. אנחנו מבינים, מה? היו לה המון קשיים, קודם כל היא הייתה עקרה איזה 90 שנה. ואם את אברהם רדפו, יש מקום להניח שגם אותה קצת רדפו. וגם פרעה ככה קצת שם עליה ידיים, ואבימלך כמעט גם כן. היה, חטפו אותה פעמיים, לא האנשים הכי סימפטיים בעולם, והייתה הכרה, ויש מקום להניח שגם כשאברהם גייר את האנשים והצבן את נמרוד, אז גם שרה גיירה את האנשים והצבנה אולי את אשתו של נמרוד. קיצור, זה היה לה כאן, קשה להניח של שרה. אה? אבא של שרה, לא היה לה אבא, כן. אונם אחותי, בת אבי, אך לא בת אמי. טוב, לא יודע מי...
לא בת של ארן?
לא, ארן זה... לא, לא, היא לא בת של ארן. מה?
בת של
ארן,
לא,
היא
לא
אומרת.
כתוב שם בבת פרוש, כתובים
אחי אמי. כן. בקיצור, לא היה לה חיים טובים. קשה להגיד שהיה לה חיים... אז איך רשי אומר, כולם שווים לטובה? כולם שווים לטובה, שמבחינתה לא היה שום הבדל בין הזמנים שבהם היא עבדה את השם מתברך, או הלכה יחד עם בעלה אברהם, מתוך קשיים ומתוך צער ואיסורים, לבין הזמנים שכולם באו לברך אותה, מזל טוב, נולד לך יצחק, כזה יופי, הזמנים שבהם היא הייתה ככה על הגובה. בסדר, על ה... אין שום הבדל. העיקר, איפה היא הייתה, ולהפך, אם בזמנים שבהם האוילה, מה שאומרים, היו... הם שמחים אותה, אבל מבחינתה הזמנים האלה היו זמנים רחוקים, מה שמתברר, אלה הם זמנים לא טובים. כולם שווים לטובה, הכוונה, זה לא שינה לה בכלל מה אמרו הסביבה, והאם הבריות או העולם תופס את זה כקושי או כמסכנה, לא, זה לא הקריטריון של שרה. אלא כל עוד היא במהלך של התקדמות, זה שווה לטובה. התקדמות מתוך צער או התקדמות מתוך שמחה, אותו דבר. אני אומר אותם, זאת מידה, טוב, שרה אימנו, זה אפשר להגיד את זה עליה. איך זה מסתדר עם הצחוק?
הצחוק של האנשים,
יצחק צהר. מה זה? למה? ליקוי, אחרי זה היא קרא לילד יצחק על שם הצחוק. לא יודע. רש"י פירש שני חיי שרה כולם שווים לטובה, והוא יודע את ההשתוות שכתב בספר חובת הלבבות, והוא מעלה גדולה להיות אדם עומד בתמימותו בכל מה שעובר עליו. ויש ניסיון לעני ויש ניסיון לעשיר. כן, אני אומר, אוי, מי יתנה לי להיות עשיר? אתה בטוח שאתה רוצה? אתה בטוח 100%? אתה מוכן לקחת גם את הסיכון? ליפול בפח של הגאווה, של היהירות, של הכסף יסורב אותך כל, אתה בטוח שאתה רוצה את זה? והעשיר אומר, וואי, מי יתן לי את זה? אני כבר לא יכול עם כל התרדה, הלוואי שהייתי איזה בעלי בית, ככה בלי אחריות, אתה בטוח שאתה רוצה את זה? אתה בטוח שאתה מסוגל? בכל דבר יש ניסיון. יש ניסיון לעני ויש ניסיון לעשיר. ושרה, בתחילת ימיה, עברו עליה כמה זמנים קשים ברעבון ולקיחתה, היה גם כן רעב, לא רק אברהם היה רעב, גם היא הייתה רעבה. ברעבון ולקיחתה לפרעה ואבימלך, ובסוף ימיהם היה להם כל טוב, ולא נעשה בה שום שינוי בכל השינויים האלה. מי שהוא במידת ההשתוות, אז כשמתהפך עליו הגלגל הוא לא משתנה. הוא נשאר אותו דבר. זה לא, ככה וככה, אני יודע בדיוק מי הייתי אז ובדיוק מי אני היום. יש סיפור על, שמספרים את זה, רבי שמואל הנגיד, שהוא היה שר האוצר של מלך פורטוגל. וכדרכם של מספרי לשון הרע ורחילות, כל השרים הגויים התחילו לטפטף ערס של לשון הרע על המלך, שרבי שמואל הנגיד גונב את הממלכה. אולי מספרים את זה גם על הברבנל, אני לא יודע, על אחד משניהם. טוב, בהתחלה המלך לא הסכים לשמוע, אבל לאט לאט, לשון הרע נכנס לו באוזן, ויום אחד הגיעה משלחת פשיטה לבית של רבי שמואל הנגיד, וחיפוש. חפשים, לראות איפה הוא מחביא, אולי דברים שהוא גנב. לא רוצים שום דבר. עד שמגיעים לאיזה חדר קטן. אז אומרים לו, תפתח, זה אני מבקש לו לפתוח. מצאנו את איפה אתה מחביא את האוצרות. תפתח את החדר הזה מיד. אז היה שם המלך. אמר לו, אדוני המלך, אני מאוד מבקש לך, לא לפתח את החדר הזה. ואיך אמר לו, סליחה, פה נמצא, זה תפתח. פותחים את הדלת, רואים כיסא, פשוט מעץ, לידו מונחים בגדי רועה, בגדי עני כאלה פשוטים, עם איזה מקל מעץ. המלך אומר לו, מה זה? אומר לו, תראה, אדוני המלך, אני כל יום שאני חוזר מהארמון עם בגדי המלוכה, ואני מגלגל מיליונים והחלטות, אני מפחד, שמה, אני אבוא לכלל גבות לבב, שמה אני אבוא לאיזו יהירות. אז אני נכנס לחדר הזה, סוגר את הדלת מבפנים, מוריד את בגדי השררה, לובש בגדי עני, שככה בגלגולים הראשונים שלו היה עני, נזכר מאיפה באתי ולאן אני הולך, ואז אני יוצא חזרה ליוצא החוצה. כלומר, אנשים שיש בהם מידת ההשתוות והענבה, הם לא מתפחים. הם לא, ברגע שהם עולים לגדולה, אז הם מתחילים להתנפח ולהגיד, כולם תראו אותי, אלא לפניכם. הם כל דבר בעצם באים לזהות, מה הניסיון כאן? לפניכם עבדתי את השם מטבח מתוך עוני, ועמדתי. עכשיו יש כאן עושר, זה גם כן ניסיון, צריך לראות מה הניסיון וגם כן לעבוד את השם מטבח. ולכן שרה לא נעשה בה שום שינוי בכל השינויים. היא לא החזיקה מזכירה ולא היה לה פקידה, ועכשיו יש עוד קבלת קהל ולקבוע. אלא כמו שהייתה לפניכם, שרה עמנו בחביבות, וככה גם אחרי שניתה השירה, וגם אברהם אותו דבר. וזה מאמר המשנה, עשרה ניסיונות נתנסה אברהם אבינו עליו השלום, ועמד בכולם להודיע כמה חיבתו של אברהם אבינו עליו השלום. פירוש, ברוב אהבתו לקדוש ברוך הוא, כל הרוחות שבעולם אין זזין אותו ממקומו, ועמד בתמימותו, ולא הרגיש כלל בכל מה שעבר עליו. כלומר, יש כאלה שבאו, באים לאברהם, מסכן, מה עובר עליך? איזה קשה לך? אברהם, לי קשה? מה? אני עם השם יתברך, אני... הקדוש ברוך הוא מציב בפניי קשיים, אבל אני, כל עוד שזה בתוך הדרך, בתוך הסולם הנכון, אני מאוד מאוד שמח. פעם היה איזה יהודי אחד שסבל איסורים. אז הוא הלך, לא זוכר לאיזה רבה, אמר לו, אני סובל איסורים, מה אני אעשה? אמר לו, תלך לרבי זושה מאניפולי, ותדבר איתו, הוא יעזור לך. טוב, הוא חשב שרבי זושה מאניפולי זה איזה אדמור מופלא ומופלג בעושר וזה, חיפש, הגיע לעיר אניפולי, איפה רבי זושה, כולם הכירו אותו, אמרו לו, תלך שם בפינה. בקיצור, הגיע לביתו של רבי זושה, ראה אותו עני ואביון גמור, דל שבדלים, יושב בתוך תנוך של אפר, ואין בבית אפילו תפוח אדמה. אז הוא אומר לו, שלום רבי זושה, הרב פלוני שלח אותי שלדבר איתך על איסורים, אמר שאתה מבין בזה. אליי הוא שלח אותך איסורים? זה מעניין, בחיים היה לי איסורים. לא יודע מה רוצה מן. אז מה, תגיד איזה סוג של איזה ניתוק מהחיים? אבל זה לא נכון. כי איסורים, האדם מגדיר לעצמו כשהוא כל הזמן מסתכל, ימינה ושמאלה, ולמה לי כן ולא לא, למה הוא ככה ואני אחרת. אבל אם אדם אומר, מה שמגיע אליי זה בדיוק מה שאני צריך. והוא נשאר בתמימותו, אז הוא גם לא משתנה ולא מתהפך ממצב למצב, וגם כל רוח לא עוקרת אותו, כמו שכאן אומר השפת אמת. פירוש, ברוב אהבתו לקדוש ברוך הוא, כל הרוחות שבעולם אין זזין אותו ממקומו, ועמד בתמימותו, ולא הרגיש כלל בכל מה שעבר עליו. לא כדרך אנושי שיש לו כמה שינויים בכל יום. אני קם בבוקר, מי שנותן לי מחמאה, איזה יום אחלה יהיה לי היום, כבר קיבלתי, אני בא לזה, פתאום מישהו אומר לי איזה הרע, איזה בסה, איזה מעצבן. אנחנו מושפעים כל הזמן, מחמאות, שבחים, חס וחלילה מגנים אותנו, הצלחנו ממשהו, לא הצלחנו ממשהו, כל הזמן יש לנו איזו השפעה סביבתית שמקרינה עלינו, אנחנו משתנים גם בהתאם. אבל אברהם לא השתנה. לא השפיעו עליו מחמאות, וגם לא השפיעו עליו שמגנים אותו, אלא היה כל הזמן בתמימותו. לא כדרך אנושי שיש לו כמה שינויים בכל יום, והם, כל שנותיהם, לא נעשה בהם שינוי. ועליהם נאמר, גמלת הוא טוב ולא רע, כל ימי חייה. זה, אני אומר לך, זה לא קשה, זה נראה לי בלתי אפשרי. זה בלתי אפשרי.
אתה חי בעולם הזה, אבל אתה לא
מתחס. מה זה?
כן.
כן, נכון, נכון.
ואותי, מה זאת אומרת, בן אדם מעלים אותך, זה משפיע עליך קצת, זה לא משפיע עליי. אם השם, לא שייך בכלל. זה אולי מקום או מאוד מאוד גבוה, אבל מנותק.
כן, זה מקום, את המילה מנותק, אני קשה לי איתה קצת. זה מקום מאוד מאוד גבוה, אני מסכים לגמרי. יש למקום הזה גם השפעה עלינו. בניצוץ, בטיפה, באיזושהי התבוננות. נכון, אנחנו מדי מושפעים. אבל עצם העובדה שאנחנו לומדים את הפסקה הזאת ונחשפים אל המידה שנקראת מידת ההשתוות, זה גם עוזר. זה גם עוזר לנו, לא להיות עד כדי כך מושפעים. אלא לקחת את הכל בחשבון. וגם כשאמרו לנו מחמאה, דרך אגב, הרב כותב את זה על עצמו. הרב כותב את זה על עצמו. תסתכל בתחילת אגרות, יש איזה תלמיד חכם אחד זקן, שכנראה הרב קוק הכעיס אותו באיזה איגרת שהוא כתב. אז הוא שלח לרב מכתב חריף מאוד. אז הרב עונה לו שם בטוב טעם ודעת, ובסוף הרב כותב על עצמו, ואני ברוך השם הנני רחוק מאוד מלהיות נהנה הרבה כשמשבחים אותי, ורחוק מלהיות מצטער כשמגנים אותי. ברוך השם אשר עשה לי את הנפש הזאת. אתה מבין? כי אם הרב כל כך מחכה למחיאות כפיים, הוא לא יעשה כלום מה שהוא עשה. כי הגינו אותו והתנגדו לו ושפכו עליו ושופכים, עשו לו את כל הצרות האפשריות. והוא המשיך. למה? כי היה לו מידת ההשתוות. כי הוא היה אומר, זה חלקי, זוהי עבודת השם שלי, זה האות שלי, זה השליחות שלי, זאת הנשמה שלי. ומול כל המתנגדים שהיו רבים, וגם לא הביא, וגם מי שלא התנגד לא כך הבין אותו, הוא המשיך. והוא כותב את זה על עצמו, ברוך השם אשר עשה לי את הנפש הזאת. תסתכל בתחילת אגרות א'.
זה בעצם יש מקום, שאלה אם באמת יש מקום לנסות, לא יודע איך, מקום כזה שאתה אומר, טוב, בסדר, אני מקבל איזה משהו, וזה אני אגיד, טוב, זה, לנסות לעבוד על עצמך שזה לא עלול להתייחס את זה. כאילו, אם זה בעצם מה שבר אמר לנו,
כן.
מה זה,
כן.
איפה המקום שלנו בדבר הזה?
איפה המקום שלנו? המקום שלנו, א', הדברים שאתה אמרת, השאלה הייתה איפה שייכת מידת ההשתוות אצלנו בחיים. איפה אנחנו פוגשים את זה? הרי אנחנו מרגישים שאנחנו רחוקים מזה מאוד, אנחנו מאוד מאוד מושפעים. אני יכול לספר לך סיפור איפה זה פגש אותי. במילואים, אחד המילואים האחרונים, אז אתה יודע, יש גזרות, מה שקוראים. אז נפל בחלקי הזכות לנקות חוץ מכבודכם וכל זה, לנקות את השירותים. עכשיו, אתה כבר לא טירון ששולחים אותך, אתה כבר נשוי, יש לך כך וכך ילדים, אתה מעביר שיעורים, וזה פתאום אתה בוטה עצמך עם מברשת, מנקה, וכל, כן? אז חשבתי על זה שם. אמרתי, זאת מילת ההשתוות. אנחנו כולנו כאן ביחד, וכולנו פה ב... והנה גם אתה וגם הוא, וכולנו כאן עושים סבב והכל. אל תחשב, אל תתנפח יותר מדי, אל תרגיש את עצמך יותר מדי. זה חלק מהעבודה הצבאית. נכון, יש אלה שהם עכשיו במחסום, ויש אלה שהם עכשיו במערב, והם שיא כאילו התכלית והמצוי, ויש עכשיו אותך שאתה כרגע במעל, ואתה קיבלת את התורנות הזאת. גם זה חשוב. עשה את זה בשמחה. אז באמת, אני וחבר שלי השקענו, וזה הוצאנו את המבריקים, את השירות. טוב, אז על אברהם אבינו אין לך קושייה, אבל כי אברהם היה מאוד מעורב עם הבריאות. נכון, נכון. וזה מאמר המשנה, עשרה ניסיונות נתנסה, אברהם אבינו עליו השלום ועמד בכולם. אז זה ברור אבל איפה זה פוגש אותנו, עמידה פחות או יותר. כן, אתה צודק, זה פוגש אותנו כשאנחנו מקבלים ביזיונות, זה פוגש אותנו כשקיבלנו תפקיד שלא רצינו, שאנחנו פתאום צריכים להיות מספר שתיים, כי אנחנו ציפינו להיות מובילים ועכשיו שמו אותנו. אתה מדבר, אבל אני חלק מה... אני יודע שרואים את זה על טרומפלדור. איזה משפט כזה, חסר גלגל, אני גלגל. מכירים את המשפט הזה, שמעתם אותו? טרומפלדור, מייחסים את זה לטרומפלדור. חסר גלגל, אני גלגל. הוא היה, לא יודע מה, מגד, מפה בצבא הרוסי, הוא הגיע לכאן, מה צריך? גלגל, אני אהיה גלגל. צריך, אני, מה שצריך, אני אהיה. אז באמת, ענווה גדולה, מאוד מאוד גדולה. כנראה שאנשים האלה בסוף, ענוותם מכרזת עליהם. אנחנו שומעים מהם אחרי זה רשמים בהיסטוריה. פירוש, ברוב אהבתו להקדוש ברוך הוא, כל הרוחות שבעולם אין זזין אותו ממקומו, ועמד בתמימותו, ולא הרגיש כלל בכל מה שעבר עליו. לא כדרך אנושי שיש לו כמה שינויים בכל יום. והם, אברהם ושרה, כל שנותיהם לא נעשה בהם שינוי. ועליהם נאמר, גמלת אותו וכו', כל ימי חייה. כולל כל מיני שינויים וניסיונות בעוני ובעושר. בוא נגיד ככה, שרה, אני מניח שכשהייתה הכרה, היה לה המון המון אמפתיה, לנשים עקרות כמוה. אבל גם כשהיא ילדה, היא זכרה את זה. היא לא השתנתה. היא לא אמרה, טוב, ילדתי, אז אני... היא המשיכה להיות... ואברהם, היה לו המון המון אמפתיה, אהבה לכל האלה שהוא קירב אותם. גם אחרי שהוא עשה ברית מילה, והוא בעצם הובדל מהם, הוא עדיין המשיך עם אותה אמפתיה. הוא... לא קרה לו שום שינוי, בגלל שהכל היה בשמחה ובתמימות. אז הוא לא חולל בעצמו כל מיני שינויים נפשיים של התרחקות או דברים כאלה. ועליהם נאמר, גמלת אותו ולא רק כל ימי חייה, כולל כל מיני ש... זה קראנו, כן. ואמר, כשם שהם תמימים, כך שנותיהם, כי הם הלמעלה מן הזמן. כעניין שאמרו, אני מאיר את השחר, ואין השחר מאיר אותי. כי הגם שיש בכל יום התחדשות והרה חדשה, לא ראי זה כראי זה, לכן יש שינוי בכל יום ושנה לטובה ולרעה, אבל הצדיקים הם למעלה מן הזמן, והם מביאים התמימות גם בזמן. כן, באמת אנחנו, אפשר לשאול שהשינוי הוא חלק מהותי מציר הזמן. אנחנו יודעים שהיום חמישי זה לא כמו יום רביעי, והיום זה לא כמו מחר, והכל משתנה. נכון, הכל משתנה. אבל יש אצל הצדיקים, אצל אברהם, אצל שרה, יש גם בחינה שבה זה לא משתנה. מההתחלה עד הסוף אתה יכול לראות ציר אחד הולך לכל אורך הזמן, עמוד שדרה אחד שאתה יכול לראות, זה יום, רודף יום, באותו כיוון, באותה מגמה. אז למרות שעוברים שינויים על כולנו, שינויים גופניים, שינויים פיזיים, שינויים תודעתיים, אבל ישנם צדיקים מאוד מאוד מיוחדים שאצלהם, הם יכולים, כל הימים שלהם זה רצף אחד בלי כיתויים. אני מרגיש שלפעמים החיים שלנו זה קצת כמו סרט, אבל באמצע יש איזה מין נפילות או כאלה, היתושים האלה. כל מיני קטעים שבהם התפזרנו, לא היינו מחוברים לעצמנו, היינו פה, הלכנו שם, ככה. ועכשיו אתה בסוף, ככל שהחיים מתקדמים, אתה מנסה לחבר את הסרט ולראות האם אני מצליח להבין את העלילה, גם במקומות שבהם התרגום נעלם, ובמקומות שבהם התמונה פתאום בורחת, אתה אומר, טוב, הנה, חבר את זה וזה וזה. אני מבין, בכללי, שהאדם הזה, זה היה הכיוון שלו. אבל אצל אברהם ושרה, זה כל הזמן רץ. כל הזמן, יום רודף יום, אתה יכול לזהות עקביות, תמימות, רצף. כן, במקום אחר הוא יגיד, ואברהם ושרה זקנים באים בימים, שהם יכולים להביא איתם כל יום, וגם להסביר איך היום הזה הוא לפני היום ההוא ואחרי היום ההוא, ויש כאן איזשהו רצף ועקביות. ברור. אבל הצדיקים הם למעלה מן הזמן, והם מביאים את התמימות גם בזמן. וזה שכתוב, אשרייך ארץ שמלכך בן חורין. מלכך, המלך, זו בחינת הצדיק, הוא בן חורין. בן חורין מהשינויים, בן חורין מהתמורות, הוא למעלה מן הזמן. זה החירות לצאת מן הטבע והזמן. בעת יאכלו, עת קבוע להם, אילך ארץ שמלכך נער, ובבוקר יאכלו, ינגע שתחת הזמן. כן, מלך בן חורין זה מישהו חופשי, הזמנים לא משפיעים עליו, לא זמני הקושי, ולא זמני השפע, זה לא משפיע עליו, אלא הוא בן חורין. בן חורין, הכוונה, מחובר אל הנשמה שלו, מחובר אל השם יתברך, וכל תקופה שבאה עליו, הוא שמח בה, הוא מודה בה, הוא מקבל אותה בתמימות, הוא לא תוהה עליה. ומלך שהוא נער, זה אחד כזה שכל הזמן, למה ככה? כמו גיל הנערות, כל הזמן הילדים שואלים בגיל הזה, ולמה אצל החבר ככה, ולמה לה הוא מרשים עד זה, ולמה הוא חוזר בתשע, הרבה הרבה למה, והרבה איזה, חוסר נינוחות, וחוסר סביבות רצון. נער, לשון ניעור, כל הזמן, כל דבר שיש, הם מנסים לנער אותו, ולראות אם אפשר להזיז ולשנות, אולי גם לפרק. אז הצדיקים הם מבחינת ארץ שמלכך בן חורין, למעלה מן הטבע. אותם מלכים נערים, הם בבוקר יאכלו, ינגע שתחת הזמן. לכן מקבלים שינויים כפי שינוי היום והשנה. בעיקר התמימות היא להיות דבוק בשורש העליון. כמו שכתוב, תמים תהיה עם השם אלוהיך. כי כל דבר שלמטה יש לו שורש למעלה. וכשהחלק שלמטה דבוק בשורשו, הוא דבר תם ושלם. כל דבר שלמטה יש לו שורש למעלה. כל סיטואציה שקורית לנו כאן למטה, היא לא באה במקרה. היא מכוונת בשורש של למעלה. והתמימות זה להתחבר אל השורש של למעלה. אם ככה קרה, אז כך צריך להיות. משהו אני צריך לעבוד ולתקן בסיטואציה שנוצרה. זה לקבל את הדבר בתמימות. וכשאדם הוא עסוק רק בלמטה, אז הוא כל הזמן נלחם, אז הוא כל הזמן... עכשיו, ודאי שמותר ורצוי לנסות ולדאוג שדברים בעולם הזה ייראו כמו שצריך. אנחנו לא פטליסטים. אבל דברים שכבר התרחשו, היו, קרו. אז כאן מגיעה נקודת האמונה לכלל מבחן. זהו, אתה את הדבר הזה כבר הלכת לזה, ניגשת לאיזשהו מבחן, נכשלת. זהו, לפני כן למדת, התאמצת, הגיע המבחן, נכשלת. מה עכשיו? אז יש מי שיהיה אחוז מרירות, ולמה, ואיזה מעצבן. יש מי שיבין, זהו, כך, אני צריך משהו ללמוד, או מהכישלון, או מההתמודדות, או מהתיקון שאחר כך. משהו צריך לצמוח לי מן הדבר הזה. זה נקרא ללכת בתמימות. וזאת תכלית עבודת האדם, לדבק עצמו בשורש העליון. זה מפחיד. כל דבר שמגיע, יש לו שורש תחתון, שאותו אנחנו רואים, יש לו שורש עליון, שהוא סמוי. וכל עבודת האדם, תכלית עבודת האדם, להרים את העיניים למעלה. מה השורש העליון של הדברים האלה? למה הם קרו לי? מה הסיבה? מה אני אמור ללמוד מזה? מה אמור לצמוח מהעניין הזה? ואז אדם, האמת שבסוף מגלים, הרבה פעמים מגלים שדווקא הדברים הכי קשים שבאו לנו, הם הביאו לנו גם את הכי הרבה ברכה. ושלבד אין מצב שהיינו עושים את זה. אין מצב שלבד הייתי קם ועושה את השינוי הזה אם לא היו מכריחים אותי. אם לא היה איזה משהו שהיה נכנס לי לחיים ומכריח אותי לעשות את השינוי הזה. אבל בזמן נתון זה מבחן, זאת עבודה. איך? נכון, בדיוק. זה, הנה, גם יוסף זה מידת ההשתוות. יוסף יכול ללכת, הרי יש לו שני מסלולים. מסלול אחד, האחים שנו אותי, ומכרו אותי, כמעט הרגו אותי, אבא שלי גם לא חיפש אותי. וזה מסלול צודק לגמרי, ברמת העובדות זה צודק. מסלול שני, מידת ההשתוות. מה שבא עליי היה חייב לבוא. לא היה אפשר שיהיה אחרת. אתם, וזה לא, הרי מקודם שאלנו, אלעד? אוריאל, אלעד זה אחיך? לא. אוריאל. אוריאל מקודם אמרת, מה, זה ניתוק מהמציאות. זה לא שיוסף אומר לאחים, אתם כאלה אחים טובים, אתם רק חשבתם, פשוט החלקתי לכם היד לתוך הבור ולא שמתם לב. לא, הוא אומר להם, אתם חשבתם לרעה, הוא מודע לגמרי למחשבה הלא טובה של האחים. אבל אומר להם יוסף, אני בחרתי להיות באלוהים חשבה לטובה. למען החיות הרועה. ואני מבין שזה, ככה זה צריך להיות. אחרת, בחיים לא הייתי מגיע להיות משנה למלך מצרים. אין מצב, לא הייתי הולך מעצמי ויורד למצרים עם דופק על הפתח של הארון של פרעה ואומר, שלום, באתי להציע את עצמי, אני נראה לי שאני טוב, ראוי להיות משנה למלך. זה נקרא מידת ההשתוות. ואתה צודק, בנפש, אצל יוסף רואים שלא היה לו, נקודה אחת של מרירות לא הייתה לו. כי כשאחים באים אליו אחרי שיעקב מת ואומרים לו, סנה, פשע אחריך וחטאתם, כי כבדה מאוד וכו', וסע לפשע, עבדי אלוהי אביך, אז כתוב שיוסף בוכה. על מה הוא בוכה? שהם חשדו בו. כך אתם חושדים בי, שאני חס וחלילה, הוא צריך לשכנע אותה. כלומר, הוא ניקה לגמרי, לא נשאר לו כלום. זה מדהים, זה באמת, אבל אנחנו רואים, זה גם אצל שרה וגם אצל יוסף. גם אצל הרב קוק. וזה עצמו, עכשיו תראו איזה יופי מה אומר כאן. מה שזכתה שרה למערת המכפלה. זכתה להיקבר במערת המכפלה. שדרשו עליה, על שרה, זממה שדה ותיקחהו. פסוק בשיר השירים, זממה שדה ותיקחהו, זה שדה המכפלה. במדרש שנקרא מכפלה, שמי שקבור בה שכרו כפול ומכופל. יש פה איזה אלמנט של כפילות. השכר שלו כפול, אולי זה עצמו אדם כפול, מי שקבור בה. כן? באמת, כל מי שקבור במערה הוא אדם כפול. אדם וחווה, הם היו כפולים במהות, הם היו מחוברים ונפרדו. היה להם שתי צורות של חיים, אדם וחווה מחוברים, אדם וחווה נפרדים. אחרי זה אברהם ושרה, אז אברהם זה אברהם, ושרה זו שרי. אז יש אברהם ושרי, אברהם ושרה. שתי בחינות של אותה זה. גם יעקב ויעקב ישראל, ולאה התחלפה עם רחל, גם כן יש בה שתי הבחינות גם יחד. יצחק גם הוא כפול, כי יש יצחק לפני העקדה ויצחק אחרי העקדה. כל פנים, גם שרה, במדרש שנקרא מכפלה, שמי שקבור בה שכרו כפול ומכופל. ובגמרא, מחלוקת, אחד אמר שנקראת מערת המכפלה, כי יש שתי בתים זו לפנים מזו, אחד אמר שזה בית ועלייה על גביו, ומשתיהם, מסתם השניהם אמת. יש גן עדן תחתון ועליון. וכמו כן, בגן עדן עצמו יש חיצוניות ופנימיות. והכל תלוי בהכנת האדם בעולם הזה, כפי מה שמברר מעשיו להיות תוכו כברו, הוא משתוקק תמיד להידבק בפנימיות ובשורשו העליון. כי לכל דבר יש שורש למעלה. כלומר, בעצם אנחנו מבקשים מאיתנו לחיות חיים כפולים. שרה חיה חיים כפולים. מה הכוונה? היא כל הזמן אתה מחוברת. כל הזמן למה שבא עליה פה בארץ, רגע, אז מה? יש לזה שורש למעלה. מה המטרה? כל כך הרבה שנים אני הכרה. מה המטרה בזה? מה העניין בזה? מה המגמה? מה אני צריכה לעבוד בתוך הדבר הזה? כל הזמן, הכפילות הזאת היא מחזיקה אותה. בתמימות, בישרות, ולכן גם זכתה להיקבר במערת המכפלה. גן עדן תחתון וגן עדן עליון. יש מי שזוכה לגן עדן תחתון, כאן בעולם הזה, טוב לו, הוא מבסוט. ויש מי שזוכה לגן עדן עליון. שכאן בעולם הזה, יכול להיות שקשה לו, לא טוב לו, אבל הוא מבין כל דבר, איך זה קשור, מה הסיבה ומה התכלית, ואז מילא, הוא כל הזמן חי בגן עדן העליון. דילגתי פה שתי שורות, וזו מערת המכפלה, התערבות והתדבקות בפנימיות ובשורש העליון. וכפי השתוקקות האדם כל ימיו להתדבק בשורשו, כך מכין לעצמו מקום לאחר פטירתו. כי כשאדם נפטר מן העולם, אז בעצם מתגלה למה הוא שייך. שימו לב לכל אורך התנך, קבר של אדם מבטא את תכונת החיים שלו לכל אורך הזמן. כלומר, לכן האבות מתעקשים להיקבר במקומות מסוימים, כי בעצם הקבר זה המקום שבו כאילו החיים נעצרו. זה האות האחרון מהאישיות הזאת. לכן יעקב חשבו להיקבר בקבר בערת המכפלה, ויוסף בשכם, ומשה אף אחד לא יודע איפה הוא קבור, ושמשון, האחים שלו עושים מאמץ והולכים ומעלים אותו אל הקבר, אל קבר אביו בן צורה ובן אשתאול. יש... קבר הוא בעצם הביטוי למה היה האדם בחייו, אז איפה הוא קבור. אז ככל שהאדם הוא יותר כפול בחיים שלו, יותר כל הזמן חושב על השורש העליון, ככה הוא מכין לעצמו את המקום הפטירה הזה. ואז גם כשהוא נפטר, הוא לא בדיוק נפטר. גם כשהוא נפטר, אבל הוא משאיר אחריו כאלו, בטח זרע או תלמידים, שהם גם כן כל הזמן עסוקים בלמטה ולמעלה, ואז הם מבינים, טוב, הגוף כאן למטה, אבל הנשמה ממשיכה להיות קיימת. עוד אבינו חי, עם ישראל חי וכולי. האבות נקראים חיים. ושרה, כך מכין לעצמו מקום לאחר פטירתו, ועל זה כתיב, התפלל כל חסיד וכו' לעת מצוא זו קבורה. שהחסיד מתפלל לקבורה. ושרה זממה שדה כל ימיה, וזכתה למקום מובחר מכל המקומות. כל ימיה של שרה היא עבדה על הציר הכפול הזה, ואכן זכתה להיקבר כפשוטו במקום כפול. מדהים, אה? נכון? הבנתם את זה? אתם מסתכלים עליי ככה, אה?
מה זה ממסדים?
לזמור משהו זה לרצות אותו מאוד וגם לתכנן איך להגיע אליו, מה? לא, לא לשון קונספירציה, כאילו מזימה רעה, אלא אשר זמם ויסד, תכנן והתאמץ. אז שרה, כל החיים שלה בעצם, זה סוג של תכנון, או סוג של הליכה לקראת, הזכייה להיקבר במערת המכפלה. אישה כפולה, שכל החיים שלה הייתה על הציר של למטה למעלה, גם זוכה להיקבר במקום כפול. יש מידת ההשתוות, זאת מידה באמת, שני חיי שרה כולם שווים לטובה. יאללה, בוא נראה גם את הדיבור האחרון. זה אותו עניין, אבל זווית נוספת. ברש"י, שני חיי שרה, כולם שווים לטובה. יש לומר כי דרך האדם הפשוט, על ידי שנזקן ונתווסף בו דעה מיישב אורחותיו. ונמצא כי כל מה שנזקן יותר, מניח מידות ומעשים רעים שהיה עושה. ואם כן, אינו ניכר ימי חייו, רק רגע האחרונה שהיא בשלמות הראוי, אם זוכה לכך. קצת מבאס. זקנים, במסכת סוכה כתוב, זקנים היו שרים, אשרי... ילדותנו שלא בישה את זקנותנו. כן, בן אדם הוא, הוא זקן, ככה, אז הוא איש נשוא פנים, זקנו לבן, יורד על פי מידותיו, והכל ככה בעדינות ובתמימות. פתאום הוא הולך ברחוב, פוגש איזה מישהו, אלן, מה זה, זה חבר ילדות, אני מכיר, ודרך הוא הולך עם הנכד, מה, אני מכיר את הסבא שלך, חבל לך על הזמן, זה היה שואל רציני, אתה זוכר איך הלכנו פה, איך שברנו שם, איך זה... מציף את כל הפדיחות משנות הנערות, וסבא מסכן, ננסה ככה להגיד לנכד, לא, בדיוק, זה לא שברנו, זה לא... קורה, כן, יש כאלה, כולנו מכירים את זה. ואז יוצא שככל שאדם מזקין, אז דעתו מתווספת עליו, הוא מתקן את מידותיו, ואז הוא מסתכל אחורה על השנים הקודמות, ואומר, איי, 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 חבל שלא הייתי, נהגתי בצורה הזאת והזאת כבר אז, בשנים האלו. פעם... השתתפתי באיזושהי שיחה וגם סדנה לחינוך ילדים שהעביר איזה מישהו, באמת הייתה סדנה מאוד מאוד יפה, ואיתי היה, איתנו בקבוצה, היה מישהו שהוא, היו לו כבר ילדים גדולים, היה לו גם ילדים קטנים, והיה לו גם ילדים, היה מבוגר ממני בערך בזה 20 שנה. והייתה כאותי סדנה מוצלחת, אז בסוף הסדנה, האיש הזה קם ואמר, אני כל כך מצטער שזה לא היה לפני 20 שנה. זה, כל כך הרבה טעויות הייתי יכול לחסוך, אם הייתי שומע את הדברים כאן לפני 20 שנה, אז טוב, א', אני הייתי שמח שאני הגעתי אחרי 20 שנה, כלומר, לפני שה... אבל סוג של הסתכלות כזה על החיים הוא משהו שמשותף לכולנו, אנחנו מסתכלים אחורה, אומרים, עשינו טעויות, עשינו שגיאות, ונו, ברוך השם שתיקנו אותם, ואז בעצם יוצא שהרגע הכי מושלם של החיים זה הרגע האחרון, אם אנחנו צלולים ברגע הזה, לא... שחורים על איזה מיטה, אבל הרגע האחרון של החיים שבו האדם הוא בשיא תיקון המידות, בשיא הדעת, זה בעצם החיים בשלמותה. ואם כן, זה לא נקרא ימי חייו, היום החיים השלם, רק רגע האחרונה שהיא בשלמות הראוי, אם זוכה לכך. אבל בשרה הצדקת היה כל ימיה ביתו בלי קלקול. מההתחלה. ואף כי ודאי נתעלתה בימי הזקנה, אבל לא על ידי דחיות מעשים הקודמים בימי הנאורים. ודאי שהיא התקדמה שרה, היא לא נשארה אותו דבר. אבל ההתקדמות שלה לא הייתה על ידי אמירה כזאת, או, איזה שטויות עשיתי עד גיל 30, חבל הזמן, הכל היה זה, מזל שעליתי על הדרך הנכונה. אלא לא. כשהייתי ילדה, הייתי הילדה הכי טובה שיש. וכשהייתי נערה, הייתי הנערה הכי דברים טובים שיש. ולאט לאט, אדם מוסיף על חייו עוד נדבך ועוד נדבך ועוד שלב ועוד שלב, לא במקום השלבים הקודמים, ובטח לא תוך כדי התביישות מהם, אלא כהתקדמות וכמעלה. אני חושב אני חושב שמידת ההשתוות זה לא על דברים שהאדם בעצמו עושה, אלא על דברים שבאו לו. כלומר, אם אדם עשה טעויות בחיים, אז הוא כן צריך להצטער עליהם. הוא לא יגיד, טוב, הכל מכתוב כזה, הכל מהשם. מידת ההשתוות זה על דברים שבאים לאדם. יש מאדם שכל מה שלא ישתדל, הוא אני. לא הולך לו, כסף רואה אותו בורח. מידת ההשתוות. יש מאדם שלא עלינו, ורוב הדברים הקשים באמת שבאים, חס וחלילה שלא עלינו לאף אחד צרות, אלה דברים שאף אחד לא יזמין אותם. כל מיני מחלות, כל מיני איסורים אמיתיים, דברים שאדם אף אחד לא יזמין אותם. בן אדם פתאום לא עלינו נהיה חולה, בן אדם מקבל איזה, או מישהו קרוב חס וחלילה נפטר, או דברים כאלו. או עומד באיזה ניסיון, פתאום אתה זוכה בפיס, פתאום באיזה סכום עצום, או משהו כזה, מקבל איזה ירושה גדולה. הדברים שבאמת יכולים לעשות שינוי רדיקלי בחיים, הם בדרך כלל לא דברים שאנחנו הזמנו אותם עלינו, אלא דברים שקרו לנו. שם צריך מידת ההשתוות. אבל אם אדם עשה בחיים שלו טעויות, אבל אתה צריך להצטער עליהם ונסות גם לתקן אותם. אצל שרה זה לא היה, אלא מגיל צעיר, מגיל ילדות, שלב אחרי שלב. פלאי פלאות, כמו באמת לכן קוראים לה גם שרה, לשון שררה, לשון מלכות. היא הייתה מלכה מגיל צעיר. מההתחלה.
למרות שיש פה משהו, אתה לוקח גם דברים שעשית, ואתה מנסה לראות, גם מה שעשית בסופו של דבר, זה אם יש לך תמימות אמיתית. זה גם בסוף הרצון השם, זה חלק מהמערך של החיים שלך, וזה כנראה דווקא מה שאתה צריך להביא אותך.
אני מסכים איתך שזה גם שייך שם, רק אני נותן הערת הזרה על הסכנה שבדבר, כי אז בקלי קלות יכול האדם להגיד לעצמו, לא, הייתי חייב לחטוא. ככה, זה היה מסלול.
יש מקום כזה.
זה מקום, אומר את זה מהשילוח, הישביצה. וזה רק הוא יכול להגיד את זה. זה מאוד מאוד מסוכן כמובן להגיד דבר כזה. מה ששניכם אומרים זה טוב אחרי שהאדם יצטער ואחרי שהוא תיקן ואחרי הוא אומר טוב ואחרי הכל. נכון, גם הרב אומר את זה באורות התשובה, שאחרי שאדם לוקח אחריות ואומר רשמתי בגדתי ולוקח אחריות מלאה, אז כל מעשינו פעלת לנו. אז פתאום הקדוש ברוך הוא אומר לו, זה בכלל לא אתה, זה הסביבה שגדלת בה, היצרים ששמתים בך, ה-DNA שלך, הכל, אבל זה רק אחרי שאדם לוקח אחריות. אבל אצל שרה אפילו זה לא היה. כי ודאי נתעלתה בימי הזקנה, אבל לא על ידי דחיות מעשים הקודמים בימי הנאורים, רק שנתעלתה כפי מה שנברת, שכל ימיו של אדם קצובים לתקן בכל יום דבר מיוחד, ולהתעלות מדרגה אחר מדרגה, אבל לא היה לה פגם וקלקול לחזור ולהתנהג בקשרות. זה שכתוב, כולם שווים לטובה. שנזכה. אמן ואמן. שבת שלום.